אנחנו ממשיכים ללמוד את המאמר, להבין מה שכתוב באוצרות חיים, נמצא בהוספות לליקוטי תורה בספר ויקרא. עצרנו בדף נ"א בעמודה הרביעית, שזה בעצם תחילת פרק ב' של המאמר. המאמר פתח בשאלה להבין את הלשונות שכתובים בספר אוצרות חיים בנוגע לעניין הצמצום. ולפני שהוא בכלל נוגע בעניין הצמצום, הביא הקדמה ארוכה, שבזה סיימנו את פרק א', להבין את כל המושג של השמות האלוקיים שהמקובלים מחברים שמות עם ספירות. אז הוא הבהיר באריכות שהשמות הם לקדוש ברוך הוא, והספירות הם רק הדרך שדרכם הוא מתגלה, אבל לא שחס ושלום קוראים לספירת החסד כל או לספירת הגבורה האלוקית. זה הקדמה אחת. עכשיו פרק ב' יש הקדמה נוספת. הוא אומר כך, אחר הצעה זו, אחרי שהבאנו את הקדמה הראשונה, נבוא לבאר גם כן עניין הצמצום, נתקדם בעצם להסביר את עניין הצמצום, אבל בשביל זה צריך לתת עוד הקדמה. הנה כתיב, יש פסוק בתהילים שאומר כך, כי עמך מקור חיים. אז יש כאן דיוק ידוע, שלא כתוב בפסוק, כי אתה מקור חיים. אחורה היה צריך להיות כתוב, אומרים לקדוש ברוך הוא, כי אתה מקור חיים? אומרים לא, כי עמך מקור חיים. דיינו, המקור חיים הוא לא אתה, המקור חיים נמצא איתך. מה הכוונה? פירוש, עמך, זה שהפסוק מדייק, עמך מקור חיים, אינו מהותו ועצמותו ממש. הפסוק כאן לא אומר שמהותו ועצמותו הוא מקור חיים. מהותו ועצמותו הוא למעלה אפילו מכדי לייחס אליו את החיים. הוא למעלה מעניין. המקור חיים הוא עמך, הוא בחינה שנמצאת איתך. מה היא? כי אם, מה זה המקור חיים? בחינת שמו יתברך. השם שלו, השם שלו זה בחינה חיצונית ממנו. הנקרא אור אינסוף, שהוא בחינת עמך. האור אינסוף שהוא עמך, הוא איתך. מה הכוונה הוא עמך? הוא כלול ובטל לך כאור השמש, הכלול תוך עצם השמש. הוא עמך, הוא כלול בך, הוא בטל אליך. כמו המשל שידוע מופיע, כמו שכתוב בספר של בינונים חלק ב' פרק ג', כמו שכתוב בשער האיחוד והאמונה, פרק ג' בתניה, שהאור הכלול באלוקות דומה לאור הכלול בשמש, זה המקור של החיים. דהיינו? לכן לא כתוב כי אתה מקור חיים, אלא כי עמך מקור חיים. ובחינה זו, הבחינה הזו האלוקית שהיא כלולה בו, האור האינסוף, הוא נקרא מקור חיים. מה הכוונה מקור חיים? מה זה חיים? דהיינו מקור התענוגים. חיים זה מילה נרדפת לתענוגים. כמו שהוא עכשיו יעריך בעריכות גדולה להסביר מה זה נקרא תענוגים. פה מתחיל הגעה של הרבי צמח צדק, היא מסתיימת בעמודה הבאה לקראת השליש התחתון, אחרי הסוגריים, וביור הדברים. זאת אומרת ככה, וביור הדברים היינו. מה הפירוש המושג הזה שאומרים שחיים זה תענוגים? ביור הדברים היינו. כי אנו רואים על דרך משל למטה. בואו ניקח דוגמה איך שזה בחיי היום-יום של האנשים. איך הטבע, איך האנשים רואים ומרגישים בחיים שלהם. שהתענוג מתפשט באריכות ורוחב יותר מכל הכוחות שבנפש. התענוג מכוח כזה שהוא מתפשט לכל הכוחות, הוא נמצא בכל הכוחות. כל כוח שאדם פועל בו, המנוע הפנימי שמניע אותו זה התענוג. אם יש לך תענוג אתה פועל בזה, אם אין לך תענוג אתה לא תעשה את זה. כל הכוחות, התענוג שולט על כל המערכת. הוא מביא דוגמאות. היינו, שבכל הדברים, כל הדברים שאדם עושה, רואה, שומע, הולך, עובד, מתאמץ וכו', התכלית והמכוון הוא, מה התכלית, מה המכוון בכל מה שאדם מתעסק ומתאמץ, ומה שמתענג ושמח מזה. דבר שאדם מתענג בו, דבר שאדם שמח מזה, אז הוא מוכן להשקיע בזה, הוא יעשה בזה, הוא יתאמץ בזה. ולהפך, מה זה בדיוק הצד הקיצוני ההפוך, נגד זה, מה זה הפוך מתענוג? הוא עניין צער ואיסורים חס ושלום. אדם שמצטער ממשהו, אדם שיש לו איסורים ממשהו, זה בדיוק הפוך מתענוג, אז דבר שיש לו מזה צער ואיסורים, הוא לא יעשה. הוא לא ילך, הוא לא יתאמץ, הוא לא יתעסק עם זה. כי צער ואיסורים שהם נגד התענוג. זאת אומרת, תענוג או חלילה הצד ההפוך, צער או איסורים, הם הטוב והרע המשפיעים על כל חיי האדם. אם כן, זהו עניין טוב ורע. בקיצור, זה הטוב והרע. דהיינו, שהתענוג נקרא טוב וחיות, אדם חי ממשהו. חי כמו שהפסוק שהוא הביא קודם, כי עמך מקור חיים. מה זה חיים? חיים זה תענוג. המקור של כל התענוגים. אדם שחי ממשהו, טוב לו ממשהו, זה אומר שהוא מתענג בזה. איפה רואים שחיות קשור לתענוג? אז הוא אומר, בוא ניקח דוגמה מברכת הנהנים. ברכת הנהנים יש הברכה האחרונה של בורא נפשות. מה הלשון? שם אומרים, בורא נפשות רבות, חסרונן, על כל מה שבראת, החיות בהם נפש כל חי. אז יש בהלכה, בשולחן ערוך, בבית יוסף, יש אופנים שונים איך להבין פירוש המילים של הברכה. המילה להחיות בהם נפש כל חי, לאן הוא מתייחס? לתחילתו של הברכה, לסופו של הברכה. הבית יוסף אומר שצריך לקרוא את הברכה ככה, בורא נפשות רבות. הקדוש ברוך הוא בורא הרבה נפשות. וחסרונם, הוא גם בורא את כל מה שחסר להם. דהיינו, הוא בורא להם מה הנפשות צריכים כדי להתקיים המינימום. הם צריכים לחם, צריכים מים, שזה הדבר שהוא צורך קיומי, זה נקרא חסרונם, זה הקדוש ברוך הוא גם בורא. חוץ מזה, בחסרונן על כל מה שבראת, להחיות בהם נפש כל חי. מה זה להחיות בהם? הדברים שאנשים צריכים, לא בשביל לחיות ולא למות, זה כבר כלול בחסרונן. מה זה להחיות בהם? דברים שאנשים צריכים, תענוג. וזה רואים שחיים זה תענוג. זה מה שהוא מביא מיד כאן. כעניין, כמו שכתוב להחיות בהם נפש כל חי, שאנחנו אומרים בברכה בבורא נפשות, אומרים את הלשון להחיות בהם נפש כל חי, דהיינו מה פירוש? לפיקוח ותענוג. כמבואה בבית יוסף, בהלכות ברכות, סימן רי"ז. כמו שבית יוסף מסביר, שלהחיות בהם דהיינו, זה הולך על התענוגים. אז אם כך רואים שחיים זה תענוג. הרי, אז מה המסקנה שלנו? שבחינת תענוג זה שאדם מתענג ממשהו, נקרא גם כן חיות ממש. תענוג זה חיים. חיות זה תענוג. חיות זה לא המינימום של עצם החיים, אלא התענוג שיש בחיים. ועל דרך זה מביא עוד דוגמה שחיים זה תענוג. על דרך זה עניין בתחי רוח יעקב. כתוב שכשיעקב אבינו שמע על כך שיוסף חי, הראו לו את העגלות ששלח יוסף, אז הפסוק אומר, בתחי רוח יעקב. מה זה בתחי? הוא גם חי קודם. הוא חי גם 17 שנה כשיוסף לא היה. רק הוא חי בצער. עכשיו שהוא מתענג מזה שהוא יודע שיוסף חי, אז מה הפסוק אומר? בתחי רוח. מה פירוש בתחי? יעקב יתענג מזה. הדרך זה, אותו הדבר אנחנו מבינים שתענוג הדבר שמפעיל את כל חיי האדם הוא כל עמל האדם, כל מה שאדם עמל ומתייגע כמו העוסק במשא ומתן כדי להרוויח ולהתעשר. גם שמתאמץ מאוד בביזנס, רוצה להרוויח כסף, רוצה להיות עשיר, אז למה הוא מתאמץ כל כך מוקדם בבוקר או בשביל מאוחר, עושה את כל המאמץ הזה, לפי שתענוג שלו הוא מזה? כי הוא מתענג מזה, תענג שיהיה לו כסף. אז מזה, אז הוא מתענג. עכשיו הוא כבר מתענג גם מהעבודה, כי זה יביא לו את התכלית, את הכסף שמזה הוא מתענג. ויש מי שמייגע את עצמו בחוכמה. יש אדם שמתייגע לשבת וללמוד שעות על גבי שעות, על גבי שעות. למה? לפי שמזה הוא התענוג שלו. הוא מתענג מללמוד הרבה דברים, אז הוא מתענג לא מעבודה פיזית, הוא מתענג מלשבת וללמוד. וגם אנו רואים שיש מיני תענוגים רבים לאין קץ. יש סוגים שונים, התענוגים הם מגוונים מאוד לכל סוגי האנשים, וכל בן אדם יש לו גם רמות שונות בתענוג. כמו למשל, יש, כמו דרך כלל, יש תענוג בחוש הטעם. יש תענוג שאדם מתענג מאוכל, אוהב דברים טעימים. באכילת מאכל ערב, המתוק לחיך. אדם שמתענג בכך שיש לו מאכל טעים, שזה מתוק לו, אז הוא מחפש דברים טעימים. כמובן שזה נקרא, כפי שירידו בהמשך, תענוג ברמה נמוכה, אדם שזה כל התענוג שלו מאוכל. וגם בזה יש כמה וכמה. גם אם נשאר ברמה הזו של תענוג מחייך, לא כל הסוגים של התענוגים אותו דבר. יש כמה וכמה מתמים ומשקעות מיניים וממינים שונים. אחד אוהב את המתוק, אחד אוהב את החריף, אחד אוהב את החמוץ, יש בזה סוגים שונים. ויש תענוג מחוש הריח, תענוג יותר מרומם, שאדם מתענג מחוש הריח, והוא מין תענוג אחר מהתענוג שבחוש הטעם. למרות ששניהם תענוגים של האדם, אבל אינו דומה. תענוג של החייך ותענוג של הריח. זה רמה אחרת של תענוג. וכן יש תענוג בדיבור. יש אדם שמתענג מלדבר. שמתענג מצחות הלשון, או שאדם נהנה שהוא שומע מישהו מדבר בצורה מאוד מאוד יפה ומסודרת והכל בחרוזים והכל בצורה מדויקת על פי הדקדוק, הוא פשוט נהנה לשמוע את זה, אז הוא מתענג מזה. היגיון ומליצה ודקדוק, או אפילו ממילתא דבדיחותא, שהוא נהנה מלשמוע מילתא דבדיחותא, אז הוא נהנה מדיבור כזה. או משערי דיבורים שחפץ לדבר, או שאדם אוהב לדבר דברים מסוימים, למה הוא כל היום מדבר? כי מזה הוא מתענג, מתענג לדבר. ואפילו, מביא דוגמה של סוג תענוג של בן אדם, לא שהוא מדבר מילים מיוחדות או מה, אלא כמו שהפסוק אומר, דאגה בלב איש יסיכן על האחרים. אדם שיש לו דאגה, אז מה הדרך להשתחרר מהדאגה? שידבר על זה עם אחרים. אז ברגע שהוא מדבר עם אחרים על הדאגות שלו, מה קורה לו? נהיה לו יותר קל. על ידי זה יוצא הדאגה והצער, הוא לא מצטער יותר, הוא לא דואג, הוא שחרר את זה. הרי על כורכך שמתענג מדיבור זה, אז הוא התענג מלדבר על הבעיות שלו. למה הוא נהנה לדבר על הבעיות שלו? כי בזה הוא משחרר את את הלחץ שיש לו מהעניין שמציק לו דברים. זה גם סוג של תענוג. ועל ידי זה נדחה הצער שהוא הפך התענוג. אם לא היה מדבר, הוא היה מצטער. צער זה הפוך מתענוג. והנה שהוא מדבר, הוא משחרר את הצער ואז הוא מתענג. וכן למשל יש תענוג בשמיעת קול נהה. יש עוד סוג של תענוג של חוש השמיעה. זמרה בפומה או כלי זמר ערב, או שאדם אוהב לשמוע מישהו ששר בפה, או שאדם אוהב לשמוע כלי נגינה. וכי היגבנה יש סוגים שונים של תענוגים בדברים הללו, בחייך, בדיבור, באוזן, וכן בראייה יש תענוגים רבים. וכל שכן תענוג שבשכל ובמידות, אדם שמתענג מתענג מלהבין משהו מעניין, אדם שמתענג לפעמים לעזור למישהו, יש כל מיני סוגים של תענוג. והנה הוא אומר, מה שאנחנו הבאנו רשימה ארוכה של כל מיני, רק דוגמאות של גיווני התענוג הקיימים, ומעיני כל תענוגי עולם הזה, כל התענוגים שיש בעולם, תיקח את כל הרמות, מי הכי נמוך עד הכי גבוה, וכל מה שביניהם, שיכול להיות שמדובר במאות או אלפי סוגי תענוגים, הם רק ממה שנפל בשבירת הכלים. זה הכל נפילה מהתענוגים האלוקיים האמיתיים שהם נמצאים בעולמות עליונים. ומזה היה נפילה בשבירת הכלים. וזה הפסולת, אז נפל פה כל מיני תענוגים. והוא פסולת ממש לגבי תענוג העליון. אם תיקח את כל התענוגים שיש בעולם, תאסוף את כל התענוגים שיש בעולם ותעמיד את זה מול התענוג האלוקי, זה כמו פסולת לעומת אוכל. כנודע, איפה אנחנו רואים את המושג של תענוג שיש למעלה והוא נפל למטה? כנודע מעניין יהיה רקיע, כמו שנאמר ביום השני של בריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא עשה את הרקיע, וכתוב מה היה התפקיד של הרקיע, מבדיל בין מים למים. אז ידוע הרי, אנחנו מביאים בתניא בפרק א', הוא מביא שמה זה מים? מים זה דבר שממנו צומחים כל התענוגים, מצמיח כל מיני תענוג. זה מה זה מבדיל בין מים למים? יש מים, תענוגים שנשארו למעלה, תענוגים אלוקיים, יש מים שנפלו למטה, שהם תענוגים גשמיים. והרקיע הוא מבדיל ומפריד בין המים העליונים למים התחתונים. ולכן אין ארוך כלל וכלל. כל תענוגי עולם הזה, אלף שנה, תיקח אלף שנה של תענוגים בעולם הזה, תרכז אלף שנה של כל האנשים שמתענגים, מכל סוגי התענוגים, מכל הכל, כל הרמות, תרכז את כל זה ביחד. לגבי התענוג, שעה אחת בגן עדן התחתון, מה שנשמות נהנים מזיו השכינה. כך שעה אחת בגן עדן התחתון, התענוג של הנשמות, לעומת אלף שנה של תענוגים שיש בעולם, של העולם הגשמי, אין בכלל שום ערך בין התענוגים הגשמיים לתענוג של שעה אחת למעלה. אפילו חמש דקות, כן.
לא, אני אומר, 5,000 שנה.
אפילו 5,000 שנה, נכון? כמאמר הזל, כמו שהמשנה אומרת בפרקי אבות, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. תהיינו, קח את כל חיי העולם הזה, וכל התענוגים שיש בעולם הזה, אין לה ערך בכלל לשעה אחת של תענוג בגן עדן התחתון. דהיינו, אפילו חי בעולם הזה אלף שנים, בתענוג גדול וכל טוב, כך בן אדם שהוא חי פה בתענוגים הכי גבוהים, אין זה נחשב אפילו נגד שעה אחת של הקורת רוח שבעולם הבא. כלום. למה? לפי שהוא תענוג באופן אחר. זה לא שאלה כמותית, זה רמה אחרת של תענוג. הוא מעלה עליונה לאין קץ של מהות התענוג היותר חשוב שבעולם הזה. אין בזה בכלל שום ערך ושום יחס בין התענוגים שיש כאן לתענוגים האמיתיים שהם בעצם למעלה. כדי להבין את חוסר היחס בין זה לבין זה, אומר, בוא ניקח דוגמה בעולם שלנו. האם בעולם שלנו כל התענוגים באותה רמה? כמו שאנו רואים למטה בתענוגי עולם הזה. שהתענוג שבשכל על דרך משל, הוא מהות תענוג אחר לגמרי מהתענוג שבחושתם. כך בן אדם שחי מאוכל ונהנה מאוכל, לידו תשים בן אדם שחי ונהנה ומתענג מדברי תורה או דברי שכל אפילו. כן? אתה מבין שזה בכלל אנשים ברמה אחרת. אין ערך ביניהם בכלל. וכן על דרך זה התענוג שבראייה. אדם עומד ומסתכל על ציור שצייר צייר בעבודה, מתענג מלהסתכל. אתה יכול להשוות התענוג הזה לתענוג מגלידה שמישהו אוכל, ובכלל אין לזה שיחס. הרי יש בבחינת התענוג כמה אופנים שונים זה מזה לגמרי. אז רואים שגם בעולם הזה לא כל התענוגים נמצאים באותה רמה. בעולם הזה גם כן יש תענוגים ברמות שונות. על דרך זה יובן, מזה אנחנו נבין שתענוג, אפילו בגן עדן התחתון, ברגע שאנחנו עולים לתענוג אלוקי, אפילו שניקח את התענוג הכי נמוך למעלה, שזה תענוג של גן עדן התחתון, הוא מהות תענוג באופן אחר. זה סוג אחר של תענוג. מה שאין ארוך אליו כלל, כל ענייני התענוגים שבעולם הזה. אין שום ערך בין כל התענוגים שבעולם הזה לגבי משהו קטן בתענוג למעלה, כי זה רמה אחרת של תענוגים לגמרי.